הגיל ונסיס בזאת התורה, כי לנו עוז ואורה. גם עוז, לימוד תורה נותן עוז, נותן תקיפות. מה הכוונה? שהאדם יש לו יציבות, שהמציאות יש לה יציבות. אבל זה לא יציבות אפלה ושחורה וקשה, אלא יציבות של אור. אז נגיל ונסיס בזאת התורה, כי יהיה לנו עוז ואורה. זה מופיע בפיוטים בשמחת תורה. אז גם לזה נגיע בעזרת השם. נזכה לעבור בגדלות את הימים הגדולים העומדים לפנינו, ימי ראש השנה, יום הכיפורים, חג הסוכות. נגיע לשמחת התורה. נכון? מתגעגעים כבר לשמחת התורה. עובדים ככה עבודה גדולה בימים האלה וזוכים לשמחה גדולה. אנחנו נמצאים בעמוד י' א', והתחלנו היום, בעצם נלמד, בעיקר נלמד גמרא. והגמרא הזאת היא פשוט, הייתי אומר, ממש קריאת כיוון אדירה, שאי אפשר ללמוד את הגמרא הזאת כפשוטו, וזה מתבקש להיכנס לפנימיותה של תורה כדי להבין מה חז"ל רצו. ומי שעושה את זה, כפי שלמדנו וראינו, המהר"ל, הגדרנו אותו כבר כמי שבא מעולם הפילוסופיה ומעולם הסוד, בסדר? ומאחד ביניהם, כאשר הוא נוטל עקרונות מפנימיות התורה, שאנחנו נלמד כבר כדי קצת לעורר אצלכם את התאבון, אז אנחנו עוד נראה איך המהר"ל באופן מדהים לוקח את מה שנקרא בקבלה ארבע עולמות. מה עם ארבעת העולמות? אצילות, עשייה. איך הוא לוקח את הידע העמוק הזה מבחינה פנימית, מבחינה קבלית, והוא מיישם אותו בפשט הגמרא, כי אחרת אי אפשר להבין. ובואו נראה על מה אני מתכוון, לא נדבר באוויר. אז נתחיל עוד פעם בפרק כמה דקישושין, עמודה ימנית למטה בעמוד י' א', הוא בפרק כמה דקידושין. מה? יש כבר את הכתר העליון, זה כבר משהו, נגיע, כן, גם זה נגיע, בסדר. נגיע, נגיע, לא נבין כלום, אבל נגיע. בפרק כמה דקידושין היה רבי טרפון וזקנים בעליית בית נטזה. דיברנו על אותה חבורה שישבה בעירו של רבי טרפון, בלוד. שם בלוד יש עלייה, העלייה הזאת עלייה עליית בית נטזה. שאלנו למה זה עלייה, הסברנו שיכול להיות שזה היה פשוט מקום כינוס נוח, וזה יכול להיות שעל רקע התקופה שהיו בה, שזו תקופה של שלטון הרומאי בארץ ישראל, היו צריכים לעשות את הכינוסים באופן קצת סמוי, ולכן חיפשו כל מיני עליות, עליית בית, נכון, חיפשנו מסכת שבת, נכון? בחנניה בן גרון היה לו עלייה שם, בית שמאי ובית הלל ישבו. כאן מדובר על בית נטזה בלוד, בית נטזה זה שם של מישהו או שם של מקום. נשאלה שאלה בפניהם, תלמוד גדול או מעשה גדול, למדנו. נענה רבי טרפון ואמר מעשה גדול. נענה רבי עקיבא ואמר תלמוד גדול. כפי שאמרנו, פעמים רבות זה לא עניין שאחד חולק באופן מהותי על חברו, אלא הוא מדגיש צד מסוים. לכן נענו כולם ואמרו, זאת אומרת, עכשיו אחרי שנתקיים הדיון, וכל אחד העלה את הכיוונים שלו, והעלה מדוע הצד היותר מובהק, זה זה, או זה זה, הם הגיעו עכשיו להסכמה משותפת, שכולם הסכימו. נענו כולם ואמרו, תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. בסדר? תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה, לא נחזור על זה פעם, אני לא יודע כמה כבר שהזכרנו, שיש כאן סתירה פנימית. אם התלמוד גדול שהוא מביא לידי מעשה, אז כיצד אתה אומר שהתלמוד גדול? המעשה גדול, כל ימי אני לומד כדי לעשות. יוצא שזה יש לי את האמצעי ואת המטרה. לכאורה האמצעי זה הלימוד והמטרה זה המעשה. צריך להבין. אבל דיברנו ונמשיך ונראה את זה היום יותר בפנים. תניה, רבי יוסי אומר, בסדר, חלק הראשון עוד מעט הוא יחזור אליו המהר"ל וידבר עליו ויסביר אותו, אנחנו מסתום רוב הזמן נעסוק בדבר הזה היום, אבל נמשיך ללמוד את הגמרא עד תומה. וכאן אנחנו נכנסים לגמרא שהתכוונתי, גמרא שהיא בעצם משהו מוזר ביותר, ללמוד אותו כפשוטו זה דבר מוזר, צריך לקום ולתבוע אז הסבר יותר עמוק. למה? תראו מה כתוב כאן. תניה רבי יוסי אומר, גדול תלמוד תורה. למה? שקדם לחלה 40 שנה, ולתרומות ומעשרות 54 שנה, וליובלות 104 שנה. הבנתם? קודם כל נתרגם מה כתוב. מה שבא רבי יוסי אומר כך, אני יש לי ראייה שהתלמוד הוא יותר גדול, יותר חשוב או יותר קדום. למה? כי התלמוד קדם לכמה מצוות שבאו ואפשר היה לקיים אותם רק הרבה יותר מאוחר. בסדר? איזה מצוות? אז כאן יש פה רשימה. תלמוד תורה שקדם לחלה 40 שנה. למה? קיבלו תורה בשנה הראשונה לצאתם מארץ מצרים. הלכו במדבר 40 שנה. ברגע שנכנסים לארץ ישראל, בבואכם אל הארץ, כך כתוב, ראשית עריסותיכם חלה, תרימו תרומה להשם. זאת אומרת, 40 שנה עסקו בלימוד תורה לפני שעשו את ההפרשת חלה הראשונה. אם אתם הייתם לומדים עכשיו את הגמרא הזאת, הייתם עוברים הלאה או הייתם עוצרים? מה? אוי, איזה יופי, זה גמרא בראש השנה נותן את זה הסבר ארוך ארוך, איך הצליחו לגדל חיטה במספר ימים מאוד מאוד מצומצם. חלק, הגמרא שם עושה חשבון שלם, כמה זמן לוקח במה שנקרא בגידול טורבו, לעשות הכי מהר, זה 12 יום, בקיצר, איזה שבוע, שבועיים כבר יש חיטה. מגיע חג הפסח, מותר תבועה חדשה, כי עד פסח עוד צריך להקריב קורבן. בקיצור, נכנסים לארץ, באיזה תאריך נכנסו לארץ? באיזה תאריך נכנסו עם ישראל לארץ ישראל? כמה? ביוד בניסן, יפה מאוד. ביוד בניסן נכנסו לארץ, לקח איזה 7-8 ימים, עד אחרי חג הפסח, היה להם כבר תבועה חדשה, בסדר? והם הפרישו חלה, רצית הריסותיכם, חלה תרימו תרומה להשם, בסדר? ואז מה אומרת הגמרא? גדול, תלמוד תורה הוא גדול, יש לי ראייה. למה? כי כבר 40 שנה לפני הפרשת החלה הראשונה כבר היו לומדים תורה. אז אני שואל אתכם עוד פעם, הייתם קוראים את זה, וזה מה שאמרתי עכשיו פחות או יותר רש"י, הייתם ממשיכים הלאה או שהייתם עוצרים? מה? השאלה הראשונה, מה זה כל המצוות? שאלה שנייה. גם זה נכון, זאת אומרת, עדיין לא אומר שום דבר. מה עוד? מה עוד תשאלו על הדבר הזה? חנן אמר משהו שיש עוד מצוות, תשאלו יותר חזק.
גם
בפרט
עולם, המחשבה תגיד קדם למעשה, אבל המעשה זה כאילו בלי בריאת האדם, זה סתם איזה רעיון.
ולכן זה עדיין, יפה, ולכן אתה אומר, זה עדיין לא מעיד שזה. בסדר, אתם מדברים עכשיו על הצד התוכני של הדבר. לא יודע, כשאני למדתי את הדבר הראשון, שאלתי, מה עניינה דווקא של חלה? מה, כשהם נכנסו לארץ, אז מסתם עשו עוד כמה דברים, נכון? הם קיימו מצוות כיבוש הארץ. גדולה התורה ש-40 שנה לפני שקיימו וירשתם אותה וישבתם בה, מתי הם קיימו את זה? כשנכנסו לארץ, התחילו לקיים יישוב הארץ, נכון? 40 שנה קודם כבר עסקו בתורה, למה זה לא מובן? מה הקשר בעניין הזה דווקא של חלה? נכון, ודאי.
זה כאילו
בארץ,
זה
נורא
בארץ,
אז זה... אבל מבחינה... נכון, אבל בשניהם הרי זה התחיל בזמן מסוים. אתה אומר, זה בגלל סיבה כזאת, בגלל סיבה אחרת. אבל באיזשהו מקום, מה ייחודי בעניין הזה של החלה, שהוא כאילו מהווה את הפרמטר כדי לבדוק איך זה עומד מול תורה, דווקא זה. למה? חלה זה בן אדם לחברו? סוג של די רחוק. קודם כל יש זה כן, זה בן אדם לחברו, כי בסוף נותנים את החלה לכהן, בסדר. אבל נראה שהסיבה היותר פנימית היא לא זה שאנחנו רוצים לתת לכהן פרנסה. אלא יש איזה עניין לקדש את העיסה ולהוציא ממנה קודש. בסדר? זה קצת לא יודע בן אדם לחברו, אבל יש משהו מהותי. אבל אם אנחנו עוד עומדים בזה ככה בתחילת הדרך, במשפט הבא, אנחנו רואים שהגמרא מתעקשת שיהיה דיונים במצוות התלויות בארץ. כי תראו את השלב הבא. ומה? ועוד. למה התורה יותר חשובה וגדולה? כי היא קדמה לתרומות ומעשרות 54 שנה. למה 54 שנה? 40 שנה שהם היו במדבר, ועוד 14 שנה. מה היה ב-14 שנה האלה? כיבוש וחילו. בשונה מחלה. שבחלה המצווה היא ברגע שהם מתיישבים בארץ, בבואכם, ככה מילה, בבואכם, לארץ, מתחייבים מיד, ראשית הריסותיכם חלה, בתרומה כתוב בכל מושבותיכם. הווה אומר, הם צריכים כבר לשבת במקומם, רק אז מתחייבים בתרומות ומעשרות. הווה אומר, צריך עדיין לכבוש את ארץ ישראל. עדיין כל עם ישראל לא מחולק לשבטים, כולם הולכים ונלחמים. עדיין התהליך הוא תהליך של כיבוש. אחרי 14 שנה, יהושע בן נון מחלק את ארץ ישראל למקומות על פי הגורל, על פי דבר השם, לשבטים. ברגע שהוא חילק, כל אחד מקבל את הנחלה שלו. כל אחד קיבל את הנחלה שלו, זה נקרא מושבותיכם, אתם יושבים במקום, חלה מצוות תרומות ומעשרות. בסדר? תרומות ומעשרות, הכוונה היא שצריך לקחת, לתת לכהן תרומה, לתת ללוי מעשר ראשון, לתת לעני מעשר שני, אם זה שנה שלישית או שישית, לתת לאכול בקדושה במקום המקדש, במקום המשכן, את מעשר השני, אם זה בשנה הראשונה והשנייה הרביעית והחמישית, נכון? בסדר? אתם איתי בכל הדברים הללו? ותרומות ומעשרות, מתי הם התחילו לנהוג? 14 שנה אחרי שנכנסו לארץ. 7 שנים כיבוש, 7 שנים חילוק. חילוקים, לוקח להם 7 שנים לבנות את ביתם ואת מושבותיהם. זה פחות או יותר המבנה. יוצא ש-14 שנה שנכנסו לארץ לא עדיין נהג דין תרומות ומעשרות. עכשיו שימו לב, עוד פעם, אומרת הגמרא, אני יוכיח עוד יותר עד כמה התורה היא דבר חשוב. למה? כי קדמה 54 שנה לתרומות ומעשרות. ושוב, אתם ממשיכים את זה בנחת, כך קראתם את הגמרא וזהו?
כן, אבל זה דבר, אני באמת לא משנה כמה זמן, בסוף אם אתה לא תלמד עוד
כהנת, לא... לא, 100%, זה... אבל אתם...
זה לא תלוי בזה, אבל זה שאתה צריך את שניהם ביחד.
צריך את שניהם ביחד, ויש את הביטוי קדם, נכון? זה קדם לזה, הלימוד תורה או התורה קדמה לזה. בסדר, אבל אני עכשיו מדבר על אופי השיח פה. זה, יש פה משהו שבכלל זה מין פלא כזה, סוד שאנחנו לא מבינים. אתם התורה, פתאום בא רבי יוסי ומשווה בין מצוות התלויות בארץ לבין לימוד תורה, והוא מראה שלימוד תורה קודם למצוות התלויות בארץ בכך וכך שנים, ומכיוון שכך, הראיה שתלמוד תורה מאוד מאוד חשוב. ודאי שאתה מכוון כבר לכיוון מאוד 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 יפה. המהר"ל אמנם לא ממש מדבר, אבל ודאי שזה הרקע לדברים. זאת אומרת, בעצם הדיבור של היחס, בסדר? כיוון שנוי אמר את זה, אנחנו כבר נקפוץ רגע, רק נגיד, לא להשאיר אתכם בכזה מתח, כי אנחנו לא נספיק את הכל, ועד יום החמישי לא תוכלו לישון, כזאת גמרה, נכון? כל היום תלכו עם זה. אני חייב להגיד את האמת, אני אומר את האמת. כשאני למדתי את המהר"ל הזה, עוד מעט אתם תראו עד כמה זה בלתי מובן על פניו, פשוט קמתי כמה פעמים בלילה מרוב, לא הצלחתי להבין. אמרתי, הצלחתי לצד אחד, אמרתי, אולי הפשט הוא כזה. ואיך אני בא לשיעור, אני לא מבין כלום. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן איזה סייעתא דשמיא שאני חושב שיש לי כיוון. אבל באמת, הייתי מאוד מאוד מוטרד מהמהר"ל, לא מהגמרא, אבל מהגמרא, ההסבר של המהר"ל, ולכן הגעתי לעולם בריאה, יצירה, עשייה, נראה בהמשך. אבל מה שנוי אומר באופן עקרוני זה דבר מאוד פשוט. שימו לב שבעצם העשייה הכי רוחנית שאנחנו עושים בעבודת השם, נגיד מה זה, זה לימוד התורה, נכון? שהוא שקול כנגד הכל, זה חיי עולם, זה נמצא בראש הפירמידה לגמרי, נכון? והדבר הכי להמחיש, הדבר הכי מעשי שמתבצע ומתפרט לעבודות בשטח, מה הוא? ענייני ארץ ישראל, נכון? להוציא את הקדושה מן הקרקע. נכון? זאת אומרת, יש כאן בדיוק את אותה שאלה, אבל בצורה הרבה יותר מופשטת. האם הקדושה העליונה היא קודמת לקדושה שבאה מלמטה? ואז אומר רבי יוסי, שימו לב, הקדושה מלמעלה יותר עליונה. למה? כי זה התחיל לפעול במציאות לפני שהמשך התחלנו ליישם את זה על ידי מצוות התלויות בארץ. אתם מבינים? זאת אומרת, ההליכה לכיוון מצוות התלויות בארץ זה לחפש משהו שכאילו צומח מלמטה למעלה. מצוות התלויות בארץ, הכוונה היא שאנחנו מסתכלים על ארץ ישראל ויש בה קדושה. יש בה אפשרת לחבר אותה למעלה, לחבר אותה לקדוש ברוך הוא. ותורה זה דבר שאנחנו מגלים את דברו של הקדוש ברוך הוא מלמעלה למטה. זה מחבר אותנו מלמעלה למטה. ואז השאלה היא, מה היחס בין שני הכוחות האלה? בין המלמעלה למטה לבין המלמטה למעלה. מי הוא הדומיננטי? מי הוא הסוחב? מי הוא המוליך? האם המוליך זה מלמטה או המוליך זה מלמעלה? בא רבי יוסי ואומר, ודאי שהמוליך הוא מלמעלה. כי הרי עובדה שזה התחיל על מלמעלה, העיסוק בדברי השם התחיל הרבה לפני שהתחלת ליישם את זה. בסדר? באריה ואומר, אבל אולי זה כמו חנה. שאלה מצוינת, נראה את זה בהמשך, אבל הבנתם את זה? כולם הבינו כי זה דבר חשוב.
אבל זה דווקא המצוות של בארץ, גם המצוות של בארץ שקדמו למתן תורה,
זה מילה. בטח, נכון, נכון, אבל זה עדיין כביכול, אפשר לעשות את זה באיזושהי, משהו שהוא לא מחובר ממש לאדמה, זה משהו שהוא יותר גבוה.
לא הבנתי כל כך את זה, אבל המשמעות היא דבר מהאדמה, זה מצוות, ודבר משמיים זה תורה?
מעשה מצוות, נכון. זאת אומרת, כן, זה כבר אמרנו קודם, נכון? אמרנו כבר את העיקרון הזה, שמצוות זה צומח מלמטה למעלה, אני מרים את המציאות, נכון? יש לי משהו שהוא חולין, אני מקדש אותו, ומלמעלה למטה זה אני מתבטא לדבר השם, שנמצא בצד המופשט, ואני מוריד אותו ליכולת שלי, לדעת שלי, להבין אותו. בסדר? שכליות, שכלי זה לפעמים מילה מצמצמת קצת, כי הביטוי של מפגש עם דבר השם הוא לא רק רציונלי, הוא לפעמים גם אמוציונלי, הוא לפעמים הווייתי אפילו, זאת אומרת, זה איזה מין מסכת חיים. כל הדבר הזה שניתן מלמעלה למטה. השכל הוא צורה מסוימת של ניתוח של דבר השם, זה לא כל המגוון. בסדר, נכון? אבל אני קצת קפצתי, כיוון שאנחנו עדיין בגמרא, הגמרא לא הסתפקה בשתי דוגמאות. דוגמה אחת הייתה דוגמת החלה. הדוגמה השנייה הייתה דוגמת תודה דומה לעשות, אחרי הגמרא המשיכה הלאה. וליובלות, עד שהיה היובל הראשון, 104 שנה. למה 104 שנה? תיקחו את ה... מאז שהתיישבו, יפה מאוד. מאז שהתיישבו, יש לנו 54 שנה, יש לנו עוד 50 שנה. זאת אומרת, תוסיף 50 שנה על ה-54, נכון? עד שהם... כן, זאת אומרת, יש 40 שנה במדבר, 14 שנים כיבוש וחלוקה, 50 שנה עד היובל. אז הגענו ל-104, נכון? אגב, אתם שמים לב לדבר מאוד מאוד משמעותי, שהוא נפקמינה, שוב לא לסוגיה שלנו, אבל לסוגיה שמה שאנחנו עומדים להיכנס אליה, והרוצה יכול להעמיק בזה, ואולי גם כן נעביר על זה איזשהו לימוד. איך אנחנו יודעים ששנה הבאה היא שנת שמיטה? ממתי אנחנו סופרים כדי לדעת ששנה הבאה היא שנת שמיטה? אז אותם אלה בבית שני, לפי מה הם ספרו? ממתי מתחילים לספור את השנה הראשונה? שבת אני יודע, נכון? מאז בריאת העולם. לא, אבל קודם כל מה התנאים? זה יובל. 54 זה כיבוש וחילוק, כן. 54 שנה, יפה. זאת אומרת, צריך מאוד מאוד לדעת, לפי החשבון, באיזה שנה לבריאת העולם, עם ישראל יצא ממצרים. בדיוק, באיזה שנה, נכון? ומתוך זה, מה זה בדיוק שנות השעבוד במצרים, באיזה שנה יצאו ממצרים? ואז יספור 40 שנה, ואז יספור עוד 14 שנה, ואז מתחיל להיות המספר של השמיטה, נכון? ישבו, מתחילים לספור את המספר השנים. לא פשוט לגמרי, זאת אומרת, זה לא גלוי וידוע לכולם שזה התאריך, זה לא פשוט, צריך לראות על מה הסתמכו, ויש על זה הרבה להגיד. ויש עוד דבר אחד שצריך לדעת אותו, ואני אומר אותו רק בגלל שאנחנו באמת נמצאים ערב שמיטה. איך בנוי המערכת של השמיטה? שבע, 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 נכון? הנה הגענו לשנה ה-49. השנה ה-49 היא שנת היובל, כן, אבל זה שנת ה-7 כפול 7 שמיטות, נכון? עכשיו אנחנו מגיעים לשנת ה-50 שתבוא השנה אחרי זה, מה היא תהיה? שנת יובל, נכון? מה שונה שנת היובל משנת השמיטה? יש עוד הלכות. מה ההלכות של שנת היובל? שלמשל, שכל הבתים וכל איזה חוזרים לבעליהם הראשונים. מה שנקרא, רסית של כל העולם הכלכלי, מתחילים אותו מההתחלה. זה משהו מדהים, נכון? בכלל, התפיסה הכלכלית של התורה היא מדהימה. אם מצד אחד יש לו, היא נותנת מקום לקפיטליזם, תעבוד, תוציא פירות, זה. מצד שני, פעם ב-50 שנה אתה הולך לסוציאליזם. זאת אומרת, מבטלים את כל הרכוש הפרטי, כולם מקבלים מחדש. דבר מדהים, זאת אומרת, תשקיע, תפיק פירות, אבל דת תמיד, אתה לא בעל הבית להפך להיות עשיר הגדול עד עולם. לא, נחזור לחלוקה הראשונית, זה משהו מדהים, נכון? אבל רגע, אנחנו עשינו 7 כפול 7, זה 49. בסדר, עכשיו שנה הבאה היא שנת ה-50, מצוין. עכשיו, איך אני סופר הלאה? איך אני סופר הלאה? איזה שתי אפשרויות יש? אפשרות אחת היא... האם היובל זה 0 או זה 1, בדיוק? אם היובל זה אפס, זה אומר עכשיו זה שנה ששייכת למחוץ לסיפור, בואו נתחיל עכשיו, 1, 2, 3, 4, 5, 6, והשנה השביעית יש שמיטה. בסדר? או שלא, מה דבר כזה? המעגל של 7 כבול 7 עובד תמיד. רק שאתה מגיע לשנה ה-50, תעשה שם עוד שנה אחת, כאילו שנתיים. אבל השנה השנייה היא כבר הראשונה למניין השמיטים הבא. הבנתם? נו. אז אתה אומר דעה, נכון, זה צעד אחד, יש מחלוקת תנאים ממש, הדבר הזה. בסדר? ואז ממילא, אם זה מחלוקת, אז יש הרבה הרבה שאלות, אומרת, אז באמת, לפי מה המניין שאומר שתשפ"ב תהיה שנת שמיטה, מה, ומתי בטל היובל? הרי מתי בטל היובל? יכול להיות מצב שהיובל בטל והשמיטה עדיין לא בטלה. בסדר? כי כדי שיובל יחול צריך ישראל יושבים על אדמתם וכל אחד יושב לפי השבט שלו וממש יש תנאים מאוד 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 קשים כדי שיובל יוכל לחול. בשמיטה לא בטוח שיש את כל הדברים האלה. אז נגיד יש שנה או עכשיו עם ישראל רוב השנים זה ככה היה שלא היו תנאים של יובל. אז היובל לא קיים. לא, אין דין יובל. בסדר? מה זה אומר? זה אומר שאני עושה 49 7 כפול 7 כפול 7 הגענו ל-49 אני מתחיל עוד פעם את הראשונה כי אין יובל, או שמה אני כן משם את ה-50, רק אני לא מקיים דיני יובל. כי הסדר הוא שזה יש שנה, הפסקה בין 4-7 כפול 7. שמה? אלא השאלה למה? השאלה יכול להיות שזה פשוט אם אין אז זה כאילו בטל במציאות, אז אנחנו עושים מחדש. זה כל מיני סוגיות שעכשיו בעזרת השם מסתובב, אנחנו נלמד אותם בזמן, בשנת השמיטה, יש פה הרבה דברים מדהימים. וצריך להבין, בעומק, 7 כפול 7, בשנה ה-50, מה זה מזכיר לכם? צפירת העומר, שכל העסק בנוי בצורה כזאת, ש7 כפול 7 ועוד אחד. דברים עמוקים מאוד, אבל אנחנו צריכים לחזגור את הסוגריים שלנו ולסכם שנצא עם משהו ברור פה בגמרא. הגמרא אומרת, רבי יוסי בא ואומר לנו פלא פלאים, הוא אומר לנו איזשהו מין כתב חידה. שוודאי שהמהר"ל לתפוס את זה בשני ידיים, כי הוא מבין שרבי יוסי רצה לדבר לא בפשט, אלא להיכנס לעומק. ומה אומר לנו רבי יוסי? התורה, אני אביא לך ראייה שהתורה קודמת, שהתורה גדולה, גדול תלמוד. למה? שקדם לך ל-40 שנה, ולתרומות ומעשרות 54 שנה, וליובלות 104 שנה. זה צריך להבין את זה. בסדר? ולאמרנו, אם אנחנו לומדים את הגמרא, אז בואו נראה את המשך הגמרא. אחר כך הוא כשם שהתלמוד קודם למעשה. אז מה ראינו? תלמוד מביא לידי מעשה. תלמוד קדם לכל המצוות, ואני אומר שוב, אל תצאו בתחושה שלא הבנתם מה זה, כי גם עוד לא דיברנו על זה, כן? מה המשמעות? רק רמזנו. אגם הוא מוסיף ואומר, יש עוד דבר אחד. כך דינו של אדם אינו אלא על דברי תורה. זאת אומרת, באיך מתחילים את הדין של האדם לעתיד לבוא? כשאדם מגיע בסוף ימיו ועושים דין, מה עשה בימי חייו? שואלים אותו שאלות. למשל, קבעת עיתים לתורה, מה?
ששוגים נגיד עולה זדון, אז כשבאדם שהוא לא לומד תורה, אז
לא דוגמה, ששוגים בו לזדון. לא, בוא נגיד כל דברים הפשוטים, נכון? יש רשימה, כשאדם עושה, שואלים אותו מה? נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, עסקת בפריאה וברבייה, ציפית לישועה. נכון, מכירים את הדבר הזה. אגב, פה כתוב מה הדבר הראשון ששואלים. נסעת ונתת באמונה. מה הכוונה? האם היית ישר? נסעת ונתת באמונה, הכוונה האם בנית עולם של יושר. זה הדבר הראשון, האם אתה ישר. אחרי זה, האם גם למדת תורה? פה כתוב... זה שאלה על כל העולם כולו. מה אתה צריך, למה צריך וידוי? למה צריך ב... למה? אני חושב שאם אתה עומד מול הרי ואתה אומר את זה, אז אתה בעצם... כך כתוב, כתוב שגם נכון יש דין וידוי, נכון צריך להגיד וידוי? למה צריך להגיד וידוי? מה כתוב בכל לא יודע? כתוב יעיד על הבעל תעלומות שלא יחזור. אז מה זה? יודע שהוא טעה, ואז למה הוא צריך להגיד את זה? למה הוא צריך להגיד את זה? בסדר, אני יודע שאני טועה. למה זה חלק מדיני... תשובה, אומר לו, אני אהיה בסדר. הנקודה היא שכשאדם אומר את זה, פירוש הדבר זה יוצא מה שנקרא ממנו. הוא עכשיו אומר את זה. הוא לא בא בתביעה, כתוב, הוא נותן לו כתב אישום. הוא אומר, זה מה שכתוב בראש השנה, כתוב ש וחותם יד כל אדם בו. נכון שיש ספרים, הספרים נפתחים כביכול, זה ספרים של הזה, וחותם יד כל אדם. מה הכוונה? כשאדם מסתכל על מה שכתוב בספר, הוא אומר לה, אתה צודק. חותם יד כל אדם אומר, נכון, מה אני, מי אני ארמה? זה באמת ככה. זה הכוונה, נכון? אז גם פה, אותו דבר, זאת אומרת, אדם אומר, כי הוא אומר, זה האמת, כן? זאת האמת. מכל מקום, תשימו לב רק, כששואלים את האדם, אם עשת המדעת ברק הדבר הראשון, כאן כתוב שתחילת דינו של אדם הוא על דיני תורה, שנאמר, פותר מים ראשית מדון. פותר מים, מים זה, מים, אין מים אל התורה, ראשית מדון זה ראשית הדין. ככה דורשים, דורשת הגמרא. מה הדבר הראשון שיש דין של, על האדם? פותר מים, מה, פטר, זה כמו פטר רחם. פטר הראשון. מה הדבר הראשון שיש פוטר, פוטר מים ראשית מדון? הפטר רחם, הפטר התחילת, הביקורים, הדבר הראשון של הדין, זה המים, זה, זה התורה. בסדר? אז מה זה הכתוב בנסת עבדת באמונה? יש הבדל. הדיון מתחיל בנסת עבדת באמונה, הענישה. זה נקרא, וכאן זה מתחיל על דברי תורה. כן, בסדר? הוא נידון לדברי תורה. כשם שדינו, קראטוסט אומר, כשם שדינו קודם למעשה, כך שכרה קודם למעשה. גם על שכר הלימוד תורה מקבלים, קודם כל הלימוד תורה, שנאמר, ויתן להם ארצות גויים, ועמל לאומים ירשו, ובעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו. זאת אומרת, השכר, כאן במקרה שלנו, זה נתינת ארץ ישראל. שכר, הראשון שאדם מקבל שכר, זה על לימוד תורה. זה, איזה יופי, אתה שואל שאלה מעולה, אני זוכר, שאלתי את זה, פתחתי את הגמרא שם, הסתכלתי ברשי, ורשי עונה על זה, ועכשיו אני לא זוכר מה הוא אומר. אבל השאלה היא מצוינת. כן, כן, בדיוק, נכון, הרי כתוב ביום ישמרו חוקיו גם, נכון? מצוין, אז תסתכל שם במועד, בקידושין מ' עמובד, ותראה. מכל הגום נסכם, כי הגיע 9:30. יש לנו פה כמה חלקים שנצטרך השבוע לעסוק בהם. אחד שכבר עסקנו הרבה, זה העניין של תלמוד גדול ממעשה, שהגיעו כולם בעלייה ואמרו, נמנו וגמרו, תלמוד המביא גדול תלמוד המביא די מעשה. בסדר? יש למהר"ל עוד הערה, פחות הוא חוזר על מה שהוא אמר קודם. אחרי זה יש לנו את הגמרא המופלאה הזאת לגבי מצוות התלויות בארץ, שבאו הרבה שנים אחרי נתינת התורה, שזה מעיד על גדלותה של התורה. צריך להבין מה זה, למה מצוות התלויות בארץ, איך זה מעיד. הדבר השלישי, ראינו כאן שהמים, שהמים, שזה הדין, פותר מים ראשית מדון, אדם נידון או נענש או מקבל את הדין וחשבון הראשון, זה הלימוד התורה, זה הבסיס. דבר רביעי, זה שגם השכר, הוא מתחיל קודם כל משכר הלימוד תורה, שהוא בעבור ישמרו חוקה וצרותיו ינצורו, שזה שכר עבור לימוד תורה. ואמר על כל אחד מהם הוא יברר את כל העניין, ובעזרת השם בסבלנות ובשמחה אנחנו נגיע לשם, ואז יהיו דברים מתוקים מדבש. בסדר? יש... בינתיים זה לא רק גמרא היום. אמרתי, היום נמד גמרא, זה רק הגמרא, שהגמרא באה ופתחה 4 נושאים. מעשה מול זה, העניין של התמוצות לא דברץ, העניין של הדין והעניין של השכר. בסדר, חברים? דברים ברורים, שמחים כי נתינתם מסיני? אשריכם, אז הלכה ללמוד תורה בגדלות, שכוח גדול, בוקר טוב.